שלום. אנחנו בספר מסילת ישרים, פרק י' בעניין הנקיות. אנחנו מבררים את המידות שצריך בהן נקיות. יש מעשים שצריכים נקיות ויש מידות שצריכות נקיות. עכשיו אנחנו במידות והגענו אל מידת הגאווה. אנחנו באמצעה. כן, אז אנחנו שוב נתחיל כי הפסקנו באמצע, רק מה שכבר ראינו נעשה את זה מהר. הנה כלל עניין הגאווה הוא זה, שהאדם מחשיב עצמו בעצמו, ובדבבו ידמה כי לא נבע תהילה. כן, זו הגדרה של הגאווה. שאדם חושב שראוי הוא להלל, לא נבע תהילה. זה הבסיס של הגאווה. עכשיו, מה שכן משתנה בגאווה, זה הסברות של הגאה, ונוסף לכך גם ההתנהגות הנובעת מן הסברות האלה. אז יש כמובן הגאווה היותר קלאסית, זו שמצויה בקריקטורה. כן, אמנם זה יכול להמשך מסברות רבות ומתחלפות, כי יש מי שיחשיב עצמו בעל שכל, ויש מי שיחשיב עצמו נאה, ויש מי שיחשיב עצמו נכבד, ויש שיחשיב עצמו גדול, ויש שיחשיב עצמו חכם. כללו של דבר, כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם, אם יחשוב האדם שישנה בו, הרי הוא שישנה בו. מה כתוב לצירה?
איש.
במהדורה פה כתוב שישנה בו. פה כתוב שישנה, מה אתה? אתה רוצה לבדוק? הרי הוא מסוכן מיד ליפול בשחד זה של גאווה. כלומר, זה לא עצם הידיעה שיש בי מעלה מסוימת עדיין אינה גאווה, אבל היא מסכנת את האדם בגאווה. אך אחרי שקבע האדם בליבו היותו חשוב ראוי לתהילה, לא תהיה תולדה יוצאת מן המחשבה הזאת אחת בלבד, אלא תולדות רבות ומשונות תצאנה ממנה, ואפילו הופכיות נמצא בהן, ונולדות מסיבה אחת ושתיהן לדבר אחד מתכוון. כלומר, אחרי שאדם החליט שלא נבע תהילה, זאת אומרת הוא בעל גאווה, ההתנהגות של הגאה יכולה להיות משתנה. יש התנהגות כזאת, התנהגות כזאת. למשל, היותר קלאסי, זה הראשון. הנה ימצא גאה אחד שיחשוב בליבו שכיוון שהוא ראוי לתהילה והוא מיוחד ורשום במעלתו כפי מחשבתו, ראוי לו גם כן שיתנהג בדרך מיוחד ורשום בכובד רב, בין מלאכתו, בין בשבתו, בין מקומו, בדיבורו, בכל מעשיו, לא ילך אליו בנחת גדול, עקבו בצד גודלו, לא יישב אליו פרקדן, לא יקום אליו מעט מעט כנחש, לא ידבר עם הכל אלא עם נכבדי העם, וגם ביניהם לא ידבר אלא מאמרים קצרים כמאמרי הטרפים. וכן שאר מעשיו, בתנועותיו, בפעולותיו, מחלו ובשתה, בתגושו ובכל דרכיו, התנהג בכבידות גדול, כאילו כל בשרו עופרת בכל העצמה ואבן וחכמה. ההתנהגות האיטית והנכבדה היא מהביטויים של הגאווה. טרפים אורקול, זאת אומרת, אחד שכמו בכישופים, בכשפים, יש כל מיני, אם אתה הולך ושואל בתוך המערה את פי האל, ואז ממעמקי שאול נשמעת נהמה, כן, קצרה. זה גם מאמרי הטרפים, מה? כמו המיתולוגיה. אומרים לי סיפורים כאלה, כן? וימצא גאה אחר שיחשוב שלפי שהוא ראוי לתהילה ורב המעלות צריך שיהיה מרגיז הארץ. עוד יותר, כמו זה דאוני. כל מקום שהוא מגיע, כולם יודעים שהוא מגיע. שהכל ירעשו מפניו. כי לא יהיה עוד שיהרסו בני האדם לדבר עמו ולבקש ממנו דבר, ואם יעפילו לעת אליו יבהלם בקולו, וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עץ ובכל שעה. משקפי דיסטנס וכדומה מן הדאווינים המקובלים על המפקדים בצבא. כן, זאת אומרת, זה מין רוח. ויש גאה אחר שיחשוב בליבו שכבר הוא כל כך גדול ומכובד עד שאי אפשר לכבוד שיתפרש ממנו ואינו צריך לו כלל, ולהראות הדבר הזה יעשה מעשים כמעשה הענב ויפריז על מידותיו להראות שפלות גדול וענבה עד אין חקר. כלומר, דווקא, כלומר, אני כל כך נכבד שאני יכול להרשות לעצמי להתבזות, והביזוי, עד רבה, יראה עד כמה שאני נכבד, כי למרות התבזותי נשארתי בכבודי. כן. וליבו מתנסה בקרבו לאמור, אני כל כך רם וכל כך נכבד שכבר איני צריך לכבוד, ואין לי אלא לוותר עליו שכבר רבו אצלי. כן? מצוי, יש הרבה אנשים שמשחקים את משחק הענווה ומבזים את עצמם מתוך מחשבה שהם בזה בעלי ענווה, במקום להיות בעלי ענווה אמיתית. היה בישיבות המוסר, כשרצו ללמד למישהו ענווה, היו אומרים לו, לך תתעקש לקנות מסמרים בבית המרקח. ואז אבל אנשים כאלה היו מגיעים לבית המרקח, כשמסמרים היו זורקים אותם בביזיון רב, והיו בועטים בהם וכדומה, והם היו מתבזים ומרוצים. היו אומרים, סוף סוף הצלחתי להתגבר על מידת הגאווה. אבל זה לא תמיד ברור שזה באמת התגברות על מידת הגאווה, כי יכול להיות שאתה מתגבר, אבל באמת אתה מתגבר רק במעשים ולא בנפש, כי אתה מלא גאווה על זה שהצלחת להתבזות בבית המרקח, הצלחת לגרום שיזרקו אותך מכל המדרגות. וימצא גאה אחר, גם הוא סופר, הסיפור הידוע, שבבית המוסר היו אנשים יושבים ואומרים, אני כלום, והשני היה אומר, אני אבל וריק, ואז הראשון היה חוזר ואומר, אני תולעת. ואז עובר אדם ליד החלון, הוא שומע אותם, צליקים חיילים. אז הוא אומר, טוב, אז אני אכנס, נכנס, הוא אומר, גם אני שום דבר, מי אתה בכלל כדי לדבר ככה? וימצא גאה אחר, שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתייחד בדרכיו, עד שלא די שיהלו לו הוא, שיהלו הוא כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בו, זה דבר שעוד לא למדנו שבוע שעבר, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהילתו, שהוא הענב שבה הנביא. אבל הוא לא רוצה רק שיגידו שהוא חכם ויפה וחזק ועשיר וכו', אלא גם שיגידו עליו שהוא ענב. אז יש אסטרטגיה, כיצד לגרום שאנשים יגידו עליי שאני ענב. ונמצא זה מתגאה בענוותו. זה יותר דק, יותר מסובך, ויותר, הייתי אומר, מזיק מבחינה נפשית. כי הגאווה המופגנת היא יותר קלה לטיפול מאשר גאווה מפותלת. ופה זו גאווה מפותלת. ונמצא זה מתגאה בענוותו, ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. הרי יש ביטוי כזה, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז יאמר אדם, טוב אם כך, אברח מן הכבוד, וכך הכבוד ירדוף אחריי. כן? אבל יש בעיה, הוא כל הזמן מסתכל מאחורה, לראות אם הכבוד מגיע. אז הוא לא בדיוק בורח, הוא רץ אל הכבוד בהליכה אחורנית. אני רוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו, והנה גאה כזה, ישים עצמו תחת קטנים ממנו הרבה, או תחת נבזים שבעם, שיחשוב להראות בזה תכלית הענווה. אם אדם עושה את זה בלי להראות את זה, מה טוב? אבל אם הוא מראה את זה, אז יש פה גאווה, הוא כבר לא ירצה בשום תואר מתוארי הגדולה, וימען בכל העילויים. וליבו אומר בקרבו, אין חכם וענב כמוני בכל הארץ. ואומנם, גאים כאלה, אף על פי שלכאורה מראים עצמם ענבים, אז תגיד, אולי זה באמת כדאי. נכון, זה גאווה אומנם, אבל זאת גאווה שמולידה התנהגות ענוותנית. אז אולי עדיף שהגאים יהיו בעלי התנהגות ענוותנית, ולא יהיו בעלי התנהגות גאוותנית מפורשת. אומר, לא נכון, למה? כי גם אז לא ייבצרו מכשולות להם, שבלי ידיעתם, תהיה מתגלת גאוותם כלהבה היוצא מבין החרסים. בסופו של דבר, גאווה כזאת תתגלה. מה? יצא, כן, המרצע מנסק. הוא כבר משילו חכמנו, זיכרונם לברכה, משל, לבית מלא תבן. אתה רואה בית מלא, אתה לא יודע מה יש בתוך הבית, אתה חושב אולי יש כסף וזהב. לא, הוא מלא תבן. והיה בבית חורין, והיה התבן נכנס בהם. לאחר ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוך אותם החורין יוצא. ידעו הכל כי היה אותו הבית של תבן. כן הדבר הזה, שלא יוכלו תמיד להסתיר את עצמם, ומחשבתם הרעה תהיה ניכרת מתוך מעשיהם, אך דרכיהם הם בענווה פסולה ושפלות מרומה. אבל יש אנשים יותר מתוחכמים, הם קראו ברמח"ל, שהגאווה שלהם עתידה לצאת החוצה. אז מה הם עושים? הם גאים בסתרי לבבם. אדם יכול לשכב על מיטתו בחושך, ואין אדם יודע עליו דבר, והוא מלא גאווה. כן? אז זאת גאווה מוגנת. כן? גאווה מוגנת שלעולם לא תצא החוצה. כן, יש מצוג איים אחרים שתישאר גאוותם כבורה בליבם. לא יוציאוה אל המעשה. אבל יחשבו בלבבם, שכבר הם חכמים גדולים, יודעי הדברים לאמיתם, ושלא רבים יחכמו כמותם. נו, מה אכפת לנו? התוצאה היא תהיה חמורה. כי אם אדם הוא בעל גאווה כזאת, לא ילמד יותר. למה? על כן לא ישיתו לב לדברי זולתם. הוא יודע הכל. או יש דברים שהוא לא יודע, אבל אם אני לא יודע, אז אף אחד לא יודע. כן, מדע?
מה, הענב לא יודע שהוא חכם?
הענב יודע שהוא חכם. אז מה?
כן,
הענב יודע שהוא חכם. רק הוא לא מייחס את כל הענבה, הוא לא מחזיק טובה לעצמו על החוכמה הזאת. הוא מודה לשם שנתן לו חוכמה. הוא גם מכיר במקורה של החוכמה הזאת. אדם שהוא חכם יודע שהוא חכם כי הוא למד, למשל. אם הוא למד, אז הוא צריך להכיר טובה לכל אלה שלימדו אותו. ואם הוא חכם בטבע, אז צריך להכיר תודה לקדוש ברוך הוא ששם בו את זה. לא, גם לא. כי נכון שהכל בידי שמיים חוץ מדירת שמיים, אבל בכל זאת, הנתיב הזה של דירת שמיים, הקדוש ברוך הוא ברא בשבילו. הרי אומרים, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אז יישר כוח שבחרת לעשות מה שהיית צריך לעשות. זה נורמל.
אבל זה הגיע, זה הרצון שלי שבחר את הטוב.
הרצון בך שבחר את הטוב.
זה הרצון שלי.
אבל אין הרבה גאווה בדבר הזה. כי אם היית בוחר בצד הרע, היית טיפש. אז מה? יש לך מה להתגאות בזה שאינך טיפש?
אם אני הייתי רע, זה רע, הייתי טיפש, ואני לא עשיתי רע, עכשיו אני עשיתי את הצד שלי, זה לא חכם.
זה לא חכם, אתה עשית מה שאתה צריך לעשות.
אז אני מתגאה את זה שאני עמדתי על שלי.
עמדת על שלך. מה, וכי פלא הוא? עכשיו, זה כמו שתגיד, תדע מה, מגיע לי ישר כוח, לא גנבתי עליו.
כן, זה מה סיבה לגנוב.
מה? הייתה לי סיבה לגנוב, כי אני קיבלתי חינוך גרוע, והתגברתי על זה, מגיע לי ישר כוח. נכון? צודק, יש בזה מה להתגאות, אבל לא הרבה. כי הגאווה צריכה תמיד להיות ביחס לאלטרנטיבה שהיית. האלטרנטיבה הייתה להיות רע, שזה בוודאי לא גאווה. כן, מה אתה אומר? הגאווה זה שאדם שיקור מהדבר הזה. זאת אומרת, יש לו איזה מין התלטפות עצמית מן המעלות שיש לו. לעומת זה, מי שיודע את כל מה שיש בו, יודע איזה אחריות זה מטיל עליו. כלפי זולתו, למשל. כן. טוב, יכול גם בזה להיות איזה עצת היצר. כמו האדם, אני כזה חכם שבאמת אני אחראי. כן? אז זה גם סוג של גאווה. הוא תופס אחריות על האחרים כדי להוכיח לעצמו שזה מתוך ענווה שהוא מתגאה. כן? ברור. כל אלה, כן, אז לכן אומר, אדם כזה שמלא גאווה, כלומר, שיודע שהוא חכם ואין רבים שיחכמו כמותו, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם וחושבם כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים. כלומר, אם אני לא הצלחתי לפתור את הבעיה הזאת, אז מי יצליח? ומה ששכלם מראה להם כל כך ברור וכל כך פשוט עד שלא יחושו לדברי החולקים עליהם. אם לי זה ברור, אז זה ברור שאתה טועה אם אתה חולק עליו. עם ראשונים ועם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם. כן, יש לנו כן חמישה סוגי גאים פה, ומה? כל אחד זה עולם ומלואו. כן, מה אתה?
פה מבקשים בעצם, אני רוצה לגעת על משהו באישיות
שלו, ובמה אני צריך לקוח. אתה צודק. כלומר, יש פה איזשהו קושי במידה הזאת, בגלל שהיא לא מצורפת. נכון. זה מבטל את העניין שלך. אתה צודק? נו, אתה רוצה תשובה, לא? זה מה שאלה שלך. כבר הייתה שאלה עד עשרה. גמרת?
תתחיל, אני אשלח.
התשובה היא המעלות שאחרי זה. זאת אומרת, מידת הענווה היא המידה השביעית בספר מציאת ישרים. וכמו כן גם יש מידת הקדושה. מידת הקדושה שכבר נותנת תוקף לאישיות הפרטית. זאת אומרת, דווקא זה שהאדם התנקה, זה יצר אצלו תחושת חסר, שאתה מביע אותה עכשיו, שמכריחה אותו להגיע למעלות שאחרי זה. כלומר, בהתחלה זה קשה, כיוון שעדיין לא קניתי את המעלה הבאה. מה אתה נוסף? למה? נכון, נכון, נכון. זה דורש מן אדם איזושהי קפיצה. איזושהי קפיצה אל התהום. כן? אבל זה כמו לשחות. אם אדם כל הזמן מפחד מהמים, אז הוא לא ישחה. ואם כל הזמן מנסה לתפוס את המים, שלא ליפול, אז דווקא ישקע. אדם שיודע לשחות, יודע שכדי לשחות טוב, צריך לתת קצת אמון במים. תן למים לשחות אותך. נכון? אז כך גם, יש כביכול איזה מין אובדן שליטה, שעד רבה מקנה את השליטה. זה דבר ידוע. שכל זמן שאדם לא מוותר על האחיזה בקטנותו, הגדלות לא חודרת בו. ואז יש איזה שלב של פחד, וליוצא ולבא אין שלום. מי שנמצא בקטנות, הכל בסדר. מי שנמצא בגדלות, גם כן הכל בסדר. המעבר הוא הקשה. יש ארץ לא עבר בה אדם, פסוק ביום. כלומר, לפעמים יש תחומים של הנפש שאדם הוא לבדו שם, אין מי שיוחז לו ביד. כן? וגם אין לו איפה להניח את הרגליים. אז מה יהיה איתו? כן? פעם שמעתי ברדיו נהג מרוצים שאמר שכאשר הרכב מתחיל להשתולל, אז מה שצריך לעשות זה לעזוב את הכל. ואז זה מתיישר מעצמו. כן? אבל מה שאני כן, אתה מנסה בדיוק אז לתפוס את ההגה, ובדיוק לדע קלאץ' וזה, בדיוק אז הרכב מתגלגל. טוב. שאלה. האם זה הדרגתי או שבבת אחת אדם צריך לעמוד לפני תהום? כנראה לי, תלוי בדרגת הקלקול. יש אדם שדרגת הקלקול אצלו כל כך גבוהה, שאין לו ברירה אלא על ידי שיעמית את עצמו כבחר. ויש אדם שהקלקול הוא קטן, אז לא צריך להעמית את הכל. תלוי בין. כן. למשל, זה הדוגמה של רבי חייה, התלמיד של רבי חייה ואלעזר בן דורדיה. שאלעזר בן דורדיה, כשחזר בתשובה, מת. לא, למה עשית? למה? אתה יודע שזה לא מקליט עכשיו. אתה מודע לזה שזה לא מקליט.
לא, זה גם לא
הקליט לפני. יש אפשרות אחת, זה רבי, יש שני תיאורים של חזרה בתשובה, אחד במסכת מנחות והשני במסכת עבודה זרה. במסכת מנחות מסופר על תלמיד של רבי חייא שהתקלקל, הלך לזונה, ובסוף הוא חזר בתשובה ונמנע מן החטא מפני הציציות. הציציות יחזירו, תפכו לו על פניו, חזר בתשובה, עזב את אותה זונה וחזר לארץ. היא הייתה בחוץ לארץ, היא מאוד התפעלה מההתנהגות של התלמיד, התגיירה והתחתנה איתו. ויש סיפור אחר, הרבי לעזר בן דורדיה, שלא הייתה זונה בעולם שלא באה עליה, למובן במסכת עבודה זרה, כשהתחיל לחזור בתשובה, אז ביקש רחמים. ולא מצא רחמים בשום מקום, לא בהרים והגבעות והשמש והירח, עד שהניח, אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בן ברכיו, גאה בבכייה, עד שיצאה נשמתו, ויצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ולא עוד אלא שקוראים לו רבי. כן? זה הסיפור המפורסם. מה ההבדל בין שני הסיפורים? בסיפור הראשון, לא רק שהוא לא מת, אלא בסוף הוא קיבל מה שהוא רצה. ואילו בסיפור השני, הוא מת, הבעל תשובה. השאלה אם היה לו לאן לחזור. התלמיד של רבי חייא, היה לו לאן לחזור, היה לו ציציות. הוא גם הוא היה תלמיד של רבי חייא, למד תורה. כלומר, היה שלב טהור בחיים שלו, לכן כשרצה לחזור בתשובה, ידע למה לחזור. מה שאין כן רבי אלעזר בן דורדיה, שמעולם לא היה לו רגע אחד טהור בחייו, הנקודה הטהורה היחידה שהייתה בו הייתה נשמתו, בטרם לידתו, לכן היה צריך לשים ראשו בין ברכיו כדרך העובר, ולשוב לשלב הקודם, באמת. זה המחיר של התשובה שלו. אז תלוי לפי מצב הקלקולי. כן? מה אתה אומר? טוב. בבקשה.
יש לי קצת
בעיות
שמיעה, אתה יכול לדבר
טיפה
יותר לאט,
כי
זה נורא מעניין.
לדבר לאט?
קצת יותר לאט.
לאט או חזק?
לא, איך שאתה רוצה.
אפשר גם לאט וגם חזק. נשתדל. צודק. כל אלה תולדות הגאווה, המשיבה החכמים אחור ודעתם מסכלת, מסירה לב ראשי החוכמה, ואף כי תלמידים שלא שימשו כל צורכם. כלומר, אם חכמים גדולים נכשלים בכל הגאוות האלה, קל וחומר תלמידים שרק התחילו ללמוד, כן? שלא שימשו כל צורכם, שכמעט שנפקחו עיניהם, כבר חכמי החכמים שווים להם בליבם. עצוי, כן? מי הוא רבי פלוני ומי הוא רבי אלמוני, מה הוא בכלל מבין, וכו' וכו'. מה אתה? למדת כמה? חצי מסכת? נו, אז מה אתה? שלוש פעמים את השס? נו, אז מה? כן, שלח שם. ועל כולם נאמר, תועבת השם כל גבה לב. ומכולם צריך שינקה הרוצה במידת הנקיות. וידע. פעם אחת קרה, בימי הרב צבי יהודה קוק, נכנס בוכה לבית המדרש. אמר, אין לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים. שאלו אותו, מדוע כבוד הרב חושב שאין לו יראת שמיים? אמר, כתוב בגמרא, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ואני לפני כמה ימים אמרתי בישיבה שיעשו כך וכך, ולא שמעו לי. ישב שם בבית המדרש יהודי מישיבה קדושה, שכאשר ראה את הדבר הזה, זה גרם לו לעבור ללמוד אצל הרב צבי יהודה. הדבר הזה עשה רושם כזה כביר, שהוא החליט ללמוד בישיבה קודש קודשים. מישיבה קדושה עלה לקודש קודשים. כן. ובין אור לחושך, ובכולם צריך שינקה הרוצה במידת הנקיות, וידע ויבין כי אין הגאווה אלא עיוורון ממש, אשר אין שכל האדם רואה חסרונותו ומכיר פחיתותו. זה פה אופייני לרמח"ל, מה שכתוב כאן. רמח"ל כשמלמד אותנו איזו מידה היא מידה טובה ואיזו מידה היא מידה רעה, אז הוא לא אומר לך מידה זאת היא מידה רעה כי כתוב בגמרא שזה רע, או כי זה איכסה מגעים, אלא אדרבה, מה הוא עושה? הוא מסביר לך מדוע מבחינה שכלית זה כך. אם אדם על פי השכל מבין שמידה מסוימת היא רעה, אז זה בוודאי שלא ירצה להידבק בה. אם אדם יבין שהתנהגות מסוימת היא מגוחכת, מאותה שעה יחדל ממנה. כן? זה מה שאומר. ואז ידע ויבין כי אין הגאווה אלא עיוורון ממש. אף אחד לא רוצה להיות עיוור נפשית, אשר אין שכל האדם רואה חסרונותיו ומכיר פחיתותו. שאילו היה יכול לראות והיה מכיר האמת, היה שר ומתרחק מכל הדרכים הרעים והמקולקלים האלה ערך גדול. ועוד נדבר מזה בסיעתא דשמיא בבואנו אל מידת הענווה. מה זה מידת הענווה? בפרק כף ד' בערך, כף ג' כף ד', זה פרקים על הענווה. מדוע לא לדבר על זה עכשיו? מה זה עוד לא הזמן? אני שואל למה? סומרה, אבל תגיד קצת משהו, תסביר לי. פשוט מאוד, כדי להגיע לענווה באמת צריך לדעת את האמת, ואי אפשר לדעת את האמת אם לא עברת את מידת החסידות והפרישות והטהרה, כי עד אז יש עדיין מסכים אינטלקטואליים שמונעים מן האדם לדעת את האמת לאמיתה. לכן אי אפשר, אני יכול להגיד לך את גנות הגאווה, אינני יכול להגיד לך את טוב הענווה, כי טוב הענווה דורש ממך ידיעות שאינך יכול להשיג בשלב הזה. בסדר? לכן הוא אומר, עוד נדבר מזה בסייעתא דשמיא בבואנו אל מידת הענווה, אשר מפני הקושי הגדול שיש בהשגתה הוסמה בדברי רבי פנחס מן האחרונות. איזה רבי פנחס? בן יאיר. ונדבר עתה מן הכעס. כן, אנחנו עכשיו בנקיות במידות. הנה, אז כלומר, מידת הכעס היא תולדה ראשית של מידת הגאווה. כלומר, אדם כועס כי פגעו בו. הנה יש הרגזן, זה המידה הכי גרועה. הרגזן שאמרו עליו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. והוא הנכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו. הוא מתמלא חמה עד שכבר ליבו בא לעימו ועצתו נבערה. הגיע אליי לפני כמה ימים יהודי, אמר, אני עוזב את העבודה שלי. למה? שם יש דברים שלא מוצאים חן בעיניי. אמרתי, בסדר, אז בשום מקום לא תוכל למצוא עבודה. כי אין מקום שבו יהיה הכל כפי שאתה רוצה. ברור? זה הרגזן. נכעס על כל דבר שעשו נגד רצונו, הוא מתמלא חמה, עד שכבר ליבו בא לאימו ועצתו נבערה. והנה איש כזה כדאי להחריב עולם מלא אם יהיה יכולת בידו. מזל שהוא לא נמצא בחדר המצב שבו מפעילים צצות אטום. כי אם לא, הוא משתמש בזה. כן? כי אין השכל שולט בו כלל, והוא שר טעם ממש ככל החיות הטורפות. דוגמה, אחשוורוש. וחמתו בערה בו. למה? היא פשוט לא רצתה לבוא. אז מה? בגלל זה צריך להרוג אותה? כן? בגלל זה הוא מכנס את כל החכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו. קרשנה, שטר, אדמתה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, שבעת שרי המלך. יושבים ראשונה במלכות, כדת מה לעשות, במלכה ושתי, על אשר לא עשת את מאמר המלך, אשר ביד השר יסין. תירגע קצת, מה קרה? מה היא עשתה? היא רק לא רצתה לבוא. משהו, כן, לא, זה... ואז, אחד מבין שם, אתה יומר ממוכן, זה נהתר. לא על המלך לבדו, אהבת הרבישי המלכה. כן, הוא מבין לאיזה כיוון הדברים הולכים. אז הוא משתמש, הולך בכיוון. אין, כי על כל השרים ועבדי המלך, אשר בכל מדינות המלך השוש, כי יצא דבר המלכה על כל השרים, לכל הנשים, לעבדות בעליהן בעיניהן, באומרם. המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה אלה ולא בא. והיום הזה תאמרנה, שרות פרס ומדי, לכל עבדי המלך, עבדי גזיון בקצר. וכל זה ושהיא לא באה. כן, שלא לדבר, שעוד מה יהיה, אז שהמלך יפקד פקידים בכל מדינות מלכותו, שולח יגרות, מה, לא בא. זה נקרא רגזן, משוגע, בקיצור, כן? כי אין השכל שולט בו כלל, והוא שר טעם ממש ככל החיות הטורפות, ועליו נאמר, טורף נפשו באפו, על מענך תעזב ארץ. והוא קל ודאי לעבור כל מיני עבירות שבעולם אם חמתו תביאהו להם, כי כבר אין לו מניע אחר אלא כעסו, ולאשר יביאהו ילך. אצל הפסיכולוגים קוראים לזה שיגעון לאובדן שפיות זמני, ואפילו מבחינה משפטית מתחשבים בדבר הזה. קביל לפעמים מה שקרה אובדן שפיות זמני.
זה תכונה
זמנית. כן, בדוגמה
שראית תכונה זמנית.
אם קבועה עוד יותר גרוע. אני אומר, אבל גם באופן מזדמן. צריך לדעת, אדם שמתכעס, צריך לדעת שבאותה שעה הוא משוגע. איבד את שפיות דעת. כן, התרופה היא שלא יכעוס. ויש כעסן רחוק מזה. והוא שלא על כל דבר אשר יבואו שלא כרצונו, אם קטן ואם גדול יבער אפו. אך בהגיעו להרגיש ירגז ויכעס כעס גדול. כלומר, הוא לא רגזן, הוא לא עצבני. מעצבנים אותו.
כן?
ירגז ויכעס כעס גדול. והוא שקראו חכמנו זכרונם לברכה, קשה לכעוס וקשה לרצות. כלומר, אם כבר הוא כועס, אז זה עד הסוף. כן. נכון. כעס נשלט. מה זה כעס נשלט? זה דבר לא פשוט.
כן? לרצות.
לא, זה יש גם, אבל זאת אומרת, האמת היא שהוא אומר שכל כעס אסור. וזה לא דבר פשוט, אנחנו נראה שיש דעות אחרות גם בזה. כן, אבל פשטות, מה שנקרא, הכעס בתור כוח מדרבן. כן, זה כעס מקודש, כן, שמשה רבנו חרה אפו על זה שבני יוסף לא רוצים לעבור את הירדן. כן? ויחר אף משה. ואז השאלה היא, למה הוא עשה את זה? הרי זה כולם שואלים, לא זוכר מי שאל את זה. מדוע משה לא פחד לכעוס הפעם? הרי למה נגזר עליו שלא יכנס לארץ? בגלל הכעס בממריבה. אז למה כשבני יוסף לא רוצים לעבור את הירדן הוא כועס? זה כעס על ארץ ישראל, זה בסדר. על ארץ ישראל זה מותר, אבל גם אז הוא לא איבד שליטה. הוא לא ציווה מיד להרוג אנשים בגלל זה.
היום למשל, מה מותר לי לכעוס?
מה?
אסור לי לכעוס בגדול.
אסור לך לכעוס. אל תכעס.
מה יכול להיות פה כעס גדול? היום
בימים. כעס גדול? תלוי, לפעמים צריך לכעוס אם אתה בעמדה של תוכחה ציבורית. אם התפקיד שלך הוא של תוכחה ציבורית, אז אתה תפנה גם אל חברי כנסת ותאמר להם שנאמנותם אל המדינה, מעל הבמה, אתה תגיד, שנאמנותם למדינה מוטלת בספק, ושלפעמים נשרף להם הפיוז. נכון? כן. זה לא הצגה, כי הוא צריך שזה, לקחת ללב קצת. אם אדם, יש איזה טעות מצויה בתורת המוסר לפעמים, הם אומרים שמה שנקרא נגיעה אישית זה רע. וזה לא נכון. נגיעה אישית זה המנוע של החיים. אם אדם אין לו נגיעה אישית במה שהוא עושה, אז הוא קצת אדיש לדבר. אז צריך קצת התחברות. נכון, כאילו זה מחליק. תקנה שהוא משתמש באופן, אתה יכול לקרוא לזה הצגה, אבל כשאדם עושה הצגה, מתי הוא שחקן טוב? כשהוא חי את הדמות שהוא מגלם, נכון? אם הוא לא חי את זה, פחות קצת, יש בעיה. הכי גרוע זה אחר כך שהוא כל כך חי את זה שהוא לא שם לב שההצגה נגמרה. ואז הוא ממשיך, כן? הוא המלט על הבמה, ממשיך להיות המלט גם אחרי ההצגה. זה בעייתי, צריך טיפול, נכון? כמו מה? מה?
סיפור על ההוא שגילם אז את הדמות של טל הזה, שהוא היה מסתובב, השפזו אותו.
השפזו?
הוא היה מסתובב והיה צועק שם, וואו!
אז מצוין, שחקן מצוין, אם הוא מצליח לחשוב שהוא אז.
לקח את זה,
אני הייתי לוקח אותו.
כן,
אז אולי הוא באמת היה תרזן ולא יודעים את זה. טוב, כן.
למה לא אמרת לי כל הרע ושהשתמש במדלות במשק אחרות
זה כאלה שהוא חי. יש, נסביר לך משהו, יש בביטוי מסכת גיטין, הנעלבין ואינן עולבין, שומרים חרפתם ואין משיבין, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה הנעלבין ואינן עולבין? נעלבין. זאת אומרת, זה לא שלא העליב, זה לא העליב אותם, שזה החליק עליהם כך. לא, זה באמת פגע באיזושהי נקודה, ואף על פי כן גוברים על זה ואינם עולבים. מה מעלה בזה? זה אומר שהבן אדם חי. כן? אדם לגמרי אדיש למה שקורה, באיזשהו מקום האדם הזה המית משהו בתוכו. אז ייתכן שצריך לעבור שלבים כאלה, של המתה גמורה, עד כדי שלא יכפת לי מה שיגידו עליי, אבל זה לא המצב האידיאלי. שומרים חרפתם וחרפים אותם וזה מבייש אותם ואין משיבים. חרפתם ואין משיבים. אבל שמת לב שאני גם דייקתי מההתחלה של הגיטוי, אני אל להבין, לא השומעים אלבונם. אתה אומר שזה כבר השלב השני. כן, בהתחלה אני אל להבין ונעוד, אחר כך שומעים חרפתם. כן, אבל נעלבו בהתחלה. כן. לא אידיאלי למות. זה לא טוב להיעלב על כל דבר. אבל יש לה, ולכן, אם אדם רוצה לעבוד על המידה הזאת, צריך שלא להיעלב כלל וכלל מכל מה שיגידו עליו. זה שלב אמצעי. זה נצרך. בדרך לקניית המעלה. אחר כך, החיית המתים. יפה. מחיית המת. זה גם הבעל שם טוב, חילק ככה את כל עבודת המידות, הכנעה, הבדלה והמתקה, נכון? הכנעה, זה שאדם נכנע, מכניע את יצרו הרע. כן, בא יצר הרע, אומר, בוא נשדוד בנק. אני מתגבר על עצמי, לא הולך לשדוד את הבנק. הוא מאוד רוצה לשדוד, כן, הוא מאוד רוצה לשדוד, אבל הוא החליט לי, לא, הוא החליט לי שלא, אז בסוף הוא לא שודד, אבל זה עלה לו בדם. שלב שני, אדם כל כך התרגל כבר, שבעצם בנק כבר לא מעניין אותו. הוא בעצם הלך לומד תורה, הפך להיות ייצור מדולדל. כל כוחות החיים שהיו לו עד עכשיו, שבהם הוא משתמש בהם לשוד, עכשיו הכוחות האלה נעלמו לו. אז הוא אדם צדיק, אבל חלש. של השלישי אומר, עכשיו נחיה את המתים. נשתמש בכל הכוחות האלה שעזרו לי לשדוד בנק, כדי להטיב עם הבריאות, כדי לעשות מעשים טובים וכדומה. כן? ואז הוא הולך לשרת ביחידה מבחרת במשטרה.
כן? קיימת אפשרות שאני...
זה נקרא המתקה.
קיימת אפשרות?
כן.
במידת
הכף, זאת אומרת,
בשלב הראשוני, באמת להשתמש
בשלב
האמצעי, לא לקרוא
צריך להיות כזה,
זה...
נחמד, כן, כן.
שלב שלישי. אתה רוצה להעיף כסף ל-30 מילואים נוספים, למה לא?
כן, בבקשה. אפשר אולי עוד קצת?
כן, עוד קצת. אחר כך אתה בשלב הבא,
אתה גם מגן על עצמך, כן, בגלל שצריך אדם להיות קצת חי.
כן.
למה זה קשור לזה שראינו שריש לקיש נעלב
עד כדי כך שהוא...
שהוא
מת.
מה? ריש לקיש נעלב, כן.
עד כדי כך שהוא מת.
נכון, הוא מת מזה. כי זה פגע בנקודה העצמית של הנפש שלו. הרי מה היה העלבון? העלבון שמה היה לגבי כל שורש הנשמה של ריש לקיש. כן? ולכן הייתה לו סיבה למות מזה. איך רואים שזה פגע בשורש הנשמה? מתוך הפסוק שמביא רבי יוחנן שמה. שמה כשאשתו של ריש לקיש באה להתחנן בפני אחיה רבי יוחנן שיעשה משהו, אז הוא אומר לה, עזבה יתומייך אנוכי החיה, נכון? אז מה זה עזבה? מי אמר את זה למי? הנביא אמר את זה לאדום. הוא רוצה להגיד שיש משהו משורש אדום בריש לקיש. זה מה שהוא רוצה. לכן הוא לא רצה להציל אותו גם. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה לשאול שאלה לגבי מידת הגאווה, יש מופיע במקור תנאי, אני לא זוכר איפה, אבל דומים עליי כל חכמי ישראל כקליפת השום חוץ מן הקרח.
כן, זה בן עזאי אמר.
זה נשמע, זה מצלצל לא טוב.
למה? מה רבי? זה אמת?
כל חכמי ישראל. כולם פה כמו קליפת שום.
אז למה זה קליפת שום? קליפת שום זה משהו אדיר. הרגע הגמרא אומרת ששום מקולף זה סכנה. כן? כלומר, אסור להשאיר אותו גלוי, כי זה מסוכן לבריאות. אסור לאכול שום מקולף. כן, שישאיר אותו לילה שלם. אז כן, קליפת השום, זה בדיוק מה שעושים חכמי ישראל. העם ישראל דומה לשום, והחכמים הם הקליפה שמונעת מהם להתקלקל. אלא שבאמת זה נכון שהחכמים עצמם, ללא האומה, לא שווים כלום. כלומר, הקליפה של השום ללא השום, מה אתה עשה איתה? אז זה בדיוק מה שאמר, מה זה?
מה הבעיה של
הקרח הזה? הקרח הזה יש לו ערך עצמו. כן, זה רבי עקיבא. הוא בא להסביר את שפחם של חכמי ישראל, שהם כמו קליפת השום. שאלמלא הם, השום לא שווה כלום. ואלמלא השום, גם הם לא שווים כלום. מה, הוא בא להסביר איך הם נראים לו. הוא לא אמר שום מחכמי ישראל. חוץ מזה, אם נאמר שהייתה לו גאווה, אז בסדר, אז צריך לתקן. הרי בן עזאי הציץ ונפגע, נכון? כן. מה אתה אומר?
נאמר שמשמיד
קורא לרושן, אבל אמר לו שקרה לי מהנבד דיטני. נו, זה טוב מה. זה שרבי...
מה אומרת?
לא, רב יוסף, אז דיברנו על זה בשיעור הקודם. למה רב יוסף אמר שהוא ענף? זה הסברנו, שהכוונה הייתה כדי שלא לייאש את בני אדם. כי הרי מה אמר רבי? מה אמר שמה? מה אמר התנא? הוא אמר, מי שמת רבי, זהו, אין יותר סיכוי. אתם לא תגיעו למידת הענווה. רבי יוסף מבין שהדבר הזה מייאש את האנשים. אז הוא רוצה לעודד את בני אדם לדעת שהענווה היא אפשרית. אז הוא אומר, והראיה שהיא אפשרית, שאני הגעתי לזה. אין לך יותר טוב מדוגמה חיה. כן? אז הוא צודק רב יוסף שאמר ויקה אנה. אם כי יש מפרשים שהיה קשה להם לקבל את זה, ואמרו שהיה חכם אחד בשם אנה שהוא הענב. כן, מה אתה אומר? והפרש
זה ענבים ואינם רבים.
כן.
במידה שזה, סתם דוגמה, מישהו משמיץ את אבא שלי, למשל. לא, איפה שהוא אני גם נפגע מזה, כן? אבא שלי לא מגיב.
כן.
אם מותר להגיב.
אתה מחויב מצד כבוד אביך.
גם אם אבא שלי...
אבל אתה לא חייב להיעלב.
אתה
לא חייב להיעלב.
לא, כשזה סדר, כשזה למשל, בוא נגיד...
אתה יכול לקחת ללב, אתה לא צריך להיעלב.
גם אם הוא מגבי בית כנסת, זה לפני הקל מותר לי לעמוד,
למשל, נכון? זה כבר שאלה של הלכה, מתי מותר לפגוע במישהו, מתי אסור לפגוע במישהו. כן, יש בעיה שמלווים פני חברו ברבים, זה אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא גם.
אתה לקחת ללב, מה זה לא
יעלב? כלומר, לא, שאתה מבין שהדבר הוא חמור. אתה מרגיש את הדבר. אבל לא להסתכל על זה מהבחינה האישית, פגעו בי. לא, לא פגעו בי, אבל פגעו. פגעו בי מי שאני חייב בכבודו. הדבר הזה, אני צריך לראות את זה כדבר חמור. מה? נכון, לא רק שיש פה חוסר הצדק, יש פה משהו שאני מרגיש באופן חווייתי. אני חי את הרע שבדבר. זה כמו לגבי נקמה. נקמה, זה טוב או זה רע? יש פסוקים שאומרים שטוב, יש פסוקים שאומרים שזה רע. תלוי. אם אדם נוקם בגלל שהוא מרגיש מחויבות עמוקה לעשות צדק בעולם, אז זה בסדר, אני כמה עם זאת. וגם זה טוב שהוא מרגיש את זה, שלא רק הוא משיג אינטלקטואלי. אבל אם יש לו יצר הנקמנות, הוא אומר, אני אראה להם מה זה מי שפוגע בי, כן? אז זה רע. או, זה דק. אבל זה יכול להיות טהור, זה יכול להיות תמי. למה? בשביל זה יש מידת הזהירות להבדיל. למשל, הרב קוק פעם נתן סתירה למישהו. היה מישהו בליטה שפגע בתלמיד חכם. בא הרב קוק, היה צעיר, נתן לו סתירה. הבן אדם הזה אחר כך עבר לארצות הברית, ותראה לו סיפור שלם בחיים שלו, אחר כך סיפר שהוא מודה לרב קוק על הסתירה שנתן לו, כי זה מה שהטיב את כל מהלך החיים שלו. היה תלמיד חכם אחר.
לא ברב קוק.
לא ברב
קוק. אם הרב קוק נותן כי החושש...
היה כזה ענב הרב קוק, ולכן לא תמיד הרב קוק עשה מה שצריך בתחום הזה, שנתן לאנשים לפגוע בו, והדבר הזה פגע בעוד כמה דברים.
אני ארתי להגיש לך,
אף פעם. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. עד גבול מסוים. אם לא, אז לא תנשום, מה?
לא בגלל ההלכה, אבל...
גם ההלכה לא תמיד אומרת שלא לנקום, לפעמים מותר. זה עניין ש... כמו כל דבר בהלכה, אין דבר שהוא כולו אסור. אסור, מותר, רשות ומצווה.
גואל אדם זה נקמה.
ודאי. ודאי. גואל אדם זו נקמה. מה?
זה מותר.
מותר. כתוב כי יחם לבבו. ולכן משכנעים אותו, אל תלך זה. אבל אם זה היה רצח במזיד, לא אומרים לו אל תלך. לא רק שאין אדם, זה מצווה. מצווה על גואל אדם מגול.
אתה אומר גדעון, אמר לזאב, גורם, נו. האחים שלי, אני חייב להרוג אותם.
נכון.
אם הייתי מכניע אותם, אז לא.
נכון.
זה אפילו גם ככה הוא קרה, מידע יותר, כאילו, מהמעריל.
נו, אבל...
בכל זאת מלחמה,
הוא תפך... הוא לקח את זה אישית גם כן. נכון. אבל הוא, כן, מנהיג פוליטי. הוא חייב לנקום. לנקום אלה שפוגעים בו. או ביחד. כן. לא, לא פשוט. כי אדם יכול להתמלא קנאה על הדת, אבל בעצם זה מסתיר קנאות אישית, עצבנות. מה? לא שומע. מה יוצא לו מזה? פורק עצבים. כן?
הוא רב, הוא מייצג באישיות שלו את זה.
כן, אז השאלה היא, צריך לעשות את ההבחנה הזאת, כי לפעמים יכול להיות אדם שהוא מאוד לחוץ בחיים שלו, ואז הוא מחפש אפיקים להוציא את העצבנות הזאת. כן, כמו שכתוב בראשית רבה, שפעם בבית המדרש של רבי יהודה הנשיא, היה חכם אחד שצעק על השני. ואז רבי נאנח, ואמר, לאומות העולם יש להם תיאטרון. בתיאטרון אתה מוציא את כל הכעס הזה. כמו שהקתרזיס, קרא לזה אריסטו. אצלנו אין תיאטרון, אז זה יוצא דרך העצבנות של של הריב עם החברותה. כן, זה משהו. אני שמעתי על שני תלמידי חכמים גדולים שהיו לומדים ביחד, עד שיום אחד, והיו צועקים אחד על השני, בתוך פלפולה ואהבתה של תורה, יום אחד אחד זרק על השני סטנדר. ואז הם החליטו שהם צריכים לזמן מסוים ללמוד בנפרד. רגע. כן.
אוכל שרואו אותו.
אז לכן גם אפשר להשתמש ביצר הטוב כטרמפ ליצר הרע. זה גם קורה. כן. אז זאת אומרת ככה. מה?
זה הקורה.
ויש כעסן רחוק מזה. והוא שלא על כל דבר אשר יבואי שלא כרצונו, אם קטן ואם גדול יבער פה, אך בהגיעו להרגיש, ירגז, ויכעס כעס גדול, והוא שקראו חכמינו זכרונם לברכה, קשה לכעוס וקשה לרצות. וגם זה רב עדיי, כי כבר יכולה לצאת תקלה רבה מתחת ידו בזמן הכעס, ואחרי כן לא יוכל לתקן את אשר עיוותו. ויש כעסן פחות מזה, שלא יכעס על נקלה, ואפילו כשיגיע לכעוס, יהיה כעסו כעס קטן, ולא יסור מדרכי השכל, אך עודנו ישמור עברתו. עדיין הוא שומר משהו בלב על מה שעשו לו, והנה זה רחוק מן ההפסד יותר מהראשונים שזכרנו, ואף גם זאת ודאי שלא הגיע להיות נקי, כי אפילו זהיר איננו עדיין, כי עד שהכעס עושה בו רושם לא יצא מכלל כעסן. עדיין משהו יש בו, אבל הוא כועס כעס מעט, מקפיד כזה. ויש עוד פחות מזה, והוא שקשה לכעוס וכעסו לא להשחית ולא לחלל, הכעס מועט וכמה זעמו רגע ולא יותר. אין, רק לחלקיק שנייה הוא כועס. דהיינו, משעה שהכעס מתעורר בו בטבע עד שגם התבונה תתעורר כנגדו, והוא מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, קשה לכעוס ונוח לרצות. הנה זה חלק טוב ודאי. כלומר, מי שהגיע למדרגה הזאת, אז הוא כבר לא ברע, הוא כבר בטוב. זה הוא בכלל הזהירים. בכלל הנקיים עוד לא, אבל בכלל הזהירים כבר כן.
כל אדם יכול להגיע לזה משהו לחלק טוב.
גם לנקי כל אדם יכול להגיע.
אבל אני אומר לחלק טוב.
זה חלק טוב. זה כבר לא נבוא אליו יותר מדי בטענות. אמרתי לך, כל אדם יכול להגיע ליותר מזה, יכול להגיע לנקיות.
שזה לא
לכעוס
בכלל, שלא
לכעוס
בכלל,
בכלל?
שלא
קיים הכעס עצמו. לא קיים הכעס עצמו, מה? הוא מתהלך בעולם בשלוות נפש אדירה.
אז הוא עובד מידה.
לא, לא מתוך אדישות, אלא מתוך תבונה. וזה אנחנו נראה עוד מעט לנו. זה מידתו של הלל הזקן. כן, אז זה מה שהוא אומר במשך. כן, מה טוב? מה? מה? לא, תחום אחר. לא, לא, זה לא תשומע אחר פתור ולא מישי. זה אחד שאין דבר שמעורר אותו לחרפה, שאין זו תחושה של חרפה, בגלל שהוא מעל לכל זה. נכון? זה כמו שהיה פעם אחד, היה מבזה את הרב קוק. אז אחד אמר לרב קוק, אני אשיב לו. אמר לו, הרב קוק, שמע, זה נותן לו חיים לפגוע בי. אז תן לו, תעשי עמו חסד. כן? או כמו שגם היה תלמיד של הרמב״ם בבגדד, רבי יוסף ורבי יהודה, הוא שמע בבגדד שדיברו נגד הרמב״ם. והוא שמע אישי, שמע עשה בלגן, בגלל שפגעו ברמב״ם רבו. אז הרמב״ם כותב אליו, אומר, תשמע, אין להם חוכמה. ואם חוכמה אין כאן, זקנה יש כך. והם פתאים, זה כל מה שיש להם לעשות בחיים זה לפגוע, ויש להם. וככה אומר הרמב״ם. כן. מה? לא, זאת האמת. זה לא גאווה, מסתכל בי. מה? כל אדם. לא. השאלה היא, מה זה לא מזיז לי? לא מזיז לי זה גאווה, תלוי מהתנועה הזאת של הכתף, או שמצד האמת הוא מסתכל בזה כדי להתבונן. כמו שפעם מישהי באה אליי ביום כיפור, אמרה לי, זה נורא היום הזה. אמרתי, למה זה כזה נורא? כי צריך לבקש סליחה אחד מהשני, נו אז מה רע? אז ביקשתי סליחה מחברה שלי, והיא אמרה לי את כל הרע שהיא חושבת עליי. אז זה נורא, ההלכה הזאת. אמרתי, אשרי חלקך. אני צריכה להגיד לה תודה שהיא אמרה לך שיש לך חברה כזאת טובה שהיא מוכנה להגיד לך מה רבך ולא מתייחת. ואם זה נכון, אז ירווח, ואם זה לא נכון, יש לך מקום להתבונן. נו, מה רבי? אז זה בגלל מה שהיא תכעס. מה זה? בגאווה יש אמת. למה זה שמת? אין שום אמת בגאווה.
אתה אומר, לאדם זה דבר מסוים שאין אמת, אבל מצד
שאלה, למה הוא אומר את האמת? כן? זה גם חשוב. כן? שהוא ידע מה עמדתו. זה אחריות שלו לדעת מי הוא.
גאווה בונה.
זה לא גאווה. הוא צריך לדעת מי הוא. מה אתה חושב?
הוא אומר בצורה כזאת כאילו שהוא מתגאה.
האם? זה השאלה. אבל זה לא הכרחי, כלומר זה לא בגלל שזאת אמת שזה צריך לבוא בצורה של גאווה. כן. מעשה בערב צבי יהודה קוק, שבא אליו אדם אמר לו, הרב צבי יהודה תמיד היה אומר, יש צדיקים שמאמינים, צדיקים שלא מאמינים. שאל את הרב, כבוד הרב, מי יש לו זכות לומר איזה צדיקים מאמינים ואיזה צדיקים לא מאמינים? הרב צבי יהודה הרים את אגרופו ותקע בשולחן ואמר, לי יש זכות. להם אין זכות. מתוך ענבה מוחלטת. אבל הוא היה צריך לדעת. הוא היה צריך להתאים. אני הסמכות ולא הם. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שאתה, הרב, אני מביא אותם תמיד אלה, שאני זוכר מכאן כל שתי נקודות השקפות חיניות. אחד, שזכן מהצד, אחד אישי.
נכון.
גם פה, אני חושב את הקדימאית, במינות, צד שני, לקחת ללב.
לקחת ללב, לא באופן אישי. על ידי השכל. למה? למה? אם אדם מחליט שכל מעשיו הוא יעשה בתבונה, אז הוא יגיע לזה. יעשה בתבונה. כן. מה הבעיה? זה מידת הזהירות, מה שלמד.
אבל אדם, אם החליט שבאמת מתבונן בצד וכולי, אז הוא באמת לא יכעס.
נכון. אדרבה, הוא ייקח את זה כהזדמנות, איזה יופי. יש אחד עכשיו אומר עליי כל הדברים הרעים ביותר בעולם. איזה יופי, זאת הזדמנות ללמוד את המצב הזה. זה מצב שלא הייתי יוזם אמנם, אבל אני עכשיו לומד אותו. תאר לך למשל שאתה נמצא באוטובוס, ומישהו בדיוק לוחץ לך על הרגל, הוא לא שם לב שאתה קיים. ואתה לא יכול לצעוק כי יש לך בעיה במתרי הכל. והבן אדם באמת לא שם לב שהרגל שלך נמצאת מתחת לרגלו, או מתחת למקל ההליכה שלו. ואתה צועק ולא יכול לעשות כלום. הוא מנסה לצעוק. כן, אז מה אתה עושה במצב כזה? זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה. לא מצליח להזיז. הוא כבד, שמן, משהו. אני לא... ליהנות מהאיסורים האלו, אבל להתבונן, כלומר לומר לעצמו, זה מצב שאני לא הייתי יוזם. ודאי, לא יוזמים איסורים. אבל עכשיו יש. אז בוא נלמד איזה כוחות נפש זה מגלה בי.
הדקות הראשונות, האש עולה.
אתה יודע, היה אחד מהפילוסופים הסטואיקנים באיטליה שעמד למשפט. בזמן המשפט, הוא לא היה בבית משפט, באו, אמרו לו, יצאת חייב. בעיר שלו אמרו לו, יצאת חייב. הוא אומר, מה חייבו אותי, מוות או גלות? אמרו לו, גלות. אמר, יופי, אז בוא נאכל צהריים בכפר הסמוך. אז המדינות היו קטנות. מה יש לו לעשות חוץ מזה? הוא יכול לכעוס על זה שחייבו אותו גלות, או אם כבר, לעבור למקום אחר. או כמו שקרה לאפיקטטוס. היה איזה פילוסוף בשם אפיקטטוס ברומא. במקצועו, בחייו המקצועיים, הוא היה עבד. ורבו היה אדם אכזרי. באמת מרושע. שהכניס לו את רגלו במכונה שהייתה אמורה לעקם את הרגל שלו. ואז הוא אמר לרבו, תיזהר, אתה תשבור אותה. ואז כשנתקיימה נבואתו, אמר, וכאילו אמרתי לך. מה?
אה,
בשיקה הזאת
שאתה מצא
לנו, יש סכנה שגם אי אפשר לאהוב.
מי שלא
כועס,
לא יודע
לאהוב
אולי.
לא, מי שלא יודע לשנוא, לא יודע
לאהוב. לא יודע, מישהו... כזה, קצת על כדי מים, גם
עלינו נסחף
עם האהבה.
האהבה מקלקלת את השורה.
איזה
אהבה? האהבה מקלקלת את השורה.
גם לקדוש ברוך הוא?
כן. נדב ואביהו.
אז מה, גם להקדוש
ברוך הוא? לא, מתחילים באהבה כזאת.
מה?
ראשית האהבה היא ללא גבול. לכן, בראשית מלאכת המשכן היה נדב ואביהו. זה נקרא בקרובה יקדש. שברו, כן, הכל.
כן,
כן,
כן.
יש מצבים כאלה.
שלא אוהבים עד הסוף.
יש מצבים שאוהבים עד הסוף.
התחלה, זה לא רוצה להתגלת אומר.
לא, אבל זה אידיאלי. זה אידיאלי שככה זה יתחיל. אחר כך זה צריך למצוא את הנתיבים שלו. אחר כך זה מבוקר. אבל זה לא מבוקר לעומת שלמות האהבה. הבקרה הזאת מעמיקה את האהבה. עזק המוות האהבה.
אז מה אידיאל? מה אידיאל?
אידיאל זה אהבה.
לא.
ללא גבול. אבל ללא נזק. זה עבודה, תשמע, כל דבר, עבודה, נו, יש פה עבודה. השם דרכיו בעולם הזה זוכה בשועתו של הקדוש ברוך הוא. כי טבע האדם מתעורר לכעס. זה לא חוכמה. זה לא חוכמה לומר שאתה. כי טבע האדם מתעורר לכעס, והוא מתגבר עליו שאפילו בשעת כעס עצמו, הכעס עצמו לא יבער הרבה, הוא מתגבר עליו שאפילו אותו הכעס הקל לא יעמוד בו זמן גדול, לא יעבור וילך, ודאי שראוי לשבח הוא, ואמרו זכרונם לברכה, תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם פיו בשעת מריבה, והיינו שכבר נתעורר טבעו בכעס, והוא בהתגברותו בולם פיו, אמנם מידתו של ילד הזקן עולה על כל אלה שכבר לא היה מקפיד על שום דבר, ואפילו התעוררות של כעס לא נעשה בו, זהו ודאי הנקי מן הכעס מכל וכל, ברוך ה' לעולם.